טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בניסיונותינו למגר את הכעס, להעריך את הפתיל במילים יותר יפות. אני אזכיר בזריזות מה ראינו בפעם שעברה, ממש בתמצות. היום אנחנו נראה זווית אחרת לגמרי ממקום אחר. מה שראינו בפעם שעברה, מה שהספקנו לראות, זה כך, שהתחלנו בזה שהמתנה הראשונה שניתנת בעצם לבית שמוקם, זאת מתנת הסבלונות, מלשון סבלנות, ואולי זה סמל לזה שאחת המתנות הכי גדולות בעולם המידות שיכולות לעשות טוב לבית, זו מידת הסבלנות, ההפך מהכעס. בצורה השלילית נאמר שכעס הוא יכול להיות הרסני מאוד בזוגיות, בחינוך ילדים, בכלל בקשרים בעולם, אנחנו משלמים עליו מחירים מאוד גדולים. ראינו שיש שתי שיטות להתמודד בכלל בעולם המידות לתקן, באופן מיוחד בעולם הכעס, שתי שיטות. שיטה אחת היא השיטה התודעתית, העמקנית, שמנסה להבין מה השורש של הכעס, ומדוע אני באופן אישי כועס, ומה אפשר לעשות כדי לשנות וכו'. זו שיטה אחת. והשיטה השנייה היא שיטה התנהגותית, שהרמב"ן בוחר לטפל בה בכעס, במקום לחפור, במקום להיכנס לשורשים וכו', יכול להיות שזה גם לא כל כך אפשרי כשאדם מלא כעסים, להתחיל לברר איתו לעומק למה הוא כועס ומה זה כעס וכו'. הוא כועס. לכן בא הרמב"ן והוא מציע את ההצעה המעשית מאוד ההתנהגותית שאומרת, היא תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. ודיברנו על כך שיש אנשים מסוימים שקשה לנו איתם יותר. יש זמנים מסוימים בחיים שאדם יותר עלול בהם לכעס, כשזה משתלב ביחד זמנים עדינים עם אנשים מעצבנים. זה יכול להיגמר רע מאוד. האימון נעשה כל הזמן, גם בזירות הנוחות, הנעימות, אתה מתרגל, מתאמן, בלדבר בצורה נינוחה, לא להשתלח ולא להתפרץ. ואז כשמגיע הרגע יותר מורכב, אתה כבר מאומן, אתה כבר מתנהג בצורה מסוימת. זה לא אומר שניצחת. זה לא אומר שאין יותר כעסים או אין על מה לכעוס וכו', אבל זה נותן מצע שמאפשר לעשות את השינוי. כי, פה אני מוסיף משהו שהזכרנו בפעם שעברה, למדנו כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, למדנו על זה שבעצם יש איזשהו פרדוקס בעולם הכעסים. בדרך כלל, למה האדם כועס? יש שתי מידות תאומות במידות הנפש, הכעס והגאווה. ככל שהאדם הוא יותר גאוותן, ככה הסיכון שלו ליפול בכעס הוא יותר גדול. למה? כי כמו שלמדנו פעם במגילת אסתר וכו', למדנו שאיך עובד כעס. זה מתחיל בגאווה מאוד גדולה. האדם רוצה משהו, והוא רוצה בדיוק כמו שהוא רוצה ובקצב שהוא רוצה, וכולם אמורים ליישר קו לפי התוכניות שלו וכו'. יש לו רצון מאוד גדול שנע שט לכיוון המציאות. מה לעשות שלא תמיד המציאות נענית לרצונו של אדם, יש איזה קיר שחוסם את הרצון הזה, ואז כמו בים שיש גל גדול שמתנפץ על שובר הגלים, אנחנו מקבלים בגלוי, אנחנו מקבלים קצף, קצף זה בעברית כעס, ובסמוי אנחנו מקבלים מלא מערבולות ורכשים פנימיים, תת-קרקעיים וכו'. במובן הזה, ככל שהאדם פחות גאוותן, ככל שהאדם יותר ענוותן, כלומר, יש לי רצון, אבל אני משתדל לקבל את הרצון של איך שהקדוש ברוך הוא מניע את המציאות. אני מתחשב ברצונותם של אחרים, אני לא בעל הבית היחיד על העולם וכו'. הגל הזה הוא עדין יותר, הגל הזה מתחשב יותר, הגל הזה הוא לא ייתקע בשובר הגלים וכו'. מה שקורה זה שבעצם ככל שאדם הוא יותר גאוותן, הוא יותר פריק של שליטה. כלומר, אני גאוותן, אז אני שולט, אני מחליט. זה צריך להתנהל כמו שאני רוצה. ואז הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון מאוד מעניין, שכיוון שהוא מנסה לשלוט בכוח והשליטה שלו מתנפצת על המציאות, מה קורה לו באותו רגע? קצף, כעס. מה קורה כשאדם כועס? כשאדם כועס הוא לא שולט, הוא מאבד שליטה על הדעת שלו, על המילים שלו, על ההתנהגות שלו, הוא מאבד את הכל, ואז בעצם הוא חזר למקום מאוד מאוד לא שולט, לא בעל הבית על המציאות. אגב, זה מעצבן אותו עוד יותר. כלומר, אדם שאיבד שליטה, הוא מודע לזה שהוא מאבד שליטה, זה כל כך מטריף אותו שהוא הולך ומאבד שליטה עוד יותר ועוד יותר. זה ממש כעס, גורר כעס. מעצבן אותו, רואים לפעמים אנשים שהם יוצאים מכליהם, ואז הם יוצאים מכליהם על כל מה שזז, כי הם יצאו מכליהם, כי הם איבדו את השליטה. זאת הסיבה שאף פעם אנחנו לא נפגוש אדם שאומר, שואלים אותו, למה אתה כועס? הוא אומר לך, אני חשבתי על מה שהיה, ואני החלטתי לכעוס. אין דבר כזה. אף אחד לא מחליט לכעוס, הכעיסו אותי, עצבן אותי, הוא השתגע, שיגע אותי, אני אומר לך, אני אתה תפוס אותי אם אני לא, אני לא, לא, לא אחראי. מה זה אומר? זה אומר, אני מסכן, הפכתי להיות מסכן, שמחליטים עליי, שולטים בי, כל מיני גיהנום שולטים בי, אני את השליטה איבדתי, זו הסיבה כפי שדיברנו בפעם שעברה, שילדים בבית ספר של פעם, לא, בית ספר של היום ילדים מעצבנים את המורים כי הם פשוט בעלי הבית, אבל בבית ספר של פעם ילד היה מעצבן את המורה, הוא היה יודע שזה הסוף שלו, יפרקו אותו, לפעמים במכות. הביאו את ההורים שלו, ההורים עם המורים נגד הילד ביחד, זה לא כמו היום, היום מורה מביא את ההורה, הוא אכל אותה, אין לו סיכוי, עכשיו זה גם ההורים וגם הילד נגדו, הוא אבוד, לא כדאי להביא את ההורה. אבל פעם העולם היה קצת משונה, בסדר? אז למה ילד שיודע שאם הוא יעצבן את המורה יחטוף, יפרקו אותו, יכסחו אותו וההורים שלו וזה, למה הוא עושה את זה? בגלל שבעל כורחו הוא הובא למערכת, כלומר המערכת שולטת בו בעל כורחו מכריחה אותו לשבת בבית הספר, הוא לא רוצה להיות שם. המורה הוא השולט. הדרך היחידה של התלמיד לשלוט זה להכעיס את המורה. ברגע שהוא הכעיס את המורה, שיגע אותו, הוציא אותו מהכלים, המורה איבד שליטה. יכול להיות שאני אכתוף מכות מהמורה, יכול להיות שהוא יעניש אותי, יכול להיות שהכל, אבל בעל הבית הוא אני. אני גרמתי לו להרביץ לי. אני הוצאתי אותו מדעתו, הוא כבר אומר דברים, הוא לא בשליטה וכו'. נגיד עוד משפט על הפעם שעברה ומשם נתקדם. האמת היא שכאשר, כיוון שהאדם הוא בלי שליטה, הרי הדעת שלנו, כן, שייכת לצלם אלוקים שבתוכנו, להכרה, לצד הגבוה, הנשמה וכו', ככל שאדם יותר כועס, אז הוא נראה גם פיזית כמו אדם שנשמתו הלכה לטיול, כמו אדם שאיבד קצת את צורת צלם אלוקים הנורמלית של האדם. בדרך כלל כשאדם מאיר, מחייך, שמח, צלם אלוקים מבהיק מתוכו זיו הפנים, מאיר בעולם. זו הצורה הנעימה הטובה של אדם. דיברנו פעם שכאשר אדם מתבייש מאוד, מביישים אותו מאוד, אז הוא מאבד את צלם האלוקים שבפנים. לכן, בשלב ראשון, הוא מרכז את כל כוחות, הגוף באופן טבעי, מרכז את כל כוחות החיות שלו כדי להחזיק עוד את הצלם, ולכן בשלב ראשון, אדם שמביישים אותו הוא מסמיק, כלומר הסומק, הדמימות, הדם עולה לפנים כדי להחזיק, אבל אם זה לא מחזיק מעמד ואדם ממש ממשיכים לבייש אותו, אז מה שקורה לו זה נקרא הלבנת פנים. כל אדם עוזל, הוא נהיה חיוור לגמרי, כך מסביר המהר"ל, הוא מאבד את צלם האלוקים שבו, צלם האלוקים נעלם מן הפנים, לכן כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, כי הוא שפך לו באמת את הדם, את צלם האלוקים, את החיות שלו. דבר דומה קורה בכעס, כלומר בכעס כל מיני גיהנם שולטים בו, אז אנחנו מאבדים פנים של גן עדן, פנים של צלם אלוקים, פנים שמאירות, אנחנו מקבלים במקום זה פנים זועמות מאוד והן גם מכוערות מאוד. אחת הדרכים הכי טובות לטיפול עצמי בכעס זה פשוט להסתכל במראה כשאתה כועס. פשוט לראות איך זה נראה. זה נראה נורא והיום. האנשים נראים בכל מיני צבעים לא הולמים. השן יוצא להם מהאף, מהאוזניים, הם מכוערים. אדם כועס הוא אדם מכוער. האיש הכי יפה בעולם. שיכעס הוא ייראה מכוער לגמרי. בסדר? אומר יש את השיר הזה כשאת בוכה, את לא יפה. אני אומר, גם עם בכי אפשר להיות יפים לפעמים. כשאתה כועס, אתה אף פעם לא יפה. אלא מה? כשאדם כועס, הוא לא תמיד יש לו זמן להסתכל במראה. בסדר? בדרך כלל הוא כועס מדי. גם אם תשים לו מראה לו מעיניים, אני מפרק אותך. אז עד כאן הדיבורים מהפעם שעברה עם טיפה רחבות. בוא נלך הלאה. כמובן, מסיים הרמב"ן בזה, וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה, שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות, שנאמר עקב ענווה יראת השם. כלומר, אם הכעס נובע מריכוז מאוד גדול של האגו של האדם, של הרצון שלו, של התוכנית שלו, איך דברים צריכים להיראות, והתנפצות של האגו הזה אל מול המציאות. הרי מי זאת המציאות? המציאות זאת ההנהגה האלוקית. הקדוש ברוך הוא, האנשים שהצבנו אותי זה ברואב של הקדוש ברוך הוא, שהוא בחר לתת להם בחירה חופשית להצבן אותי. הפוליטיקאים שהצבנו אותי זה בחירות של הקדוש ברוך הוא, אין ממנים פרנס על הציבור מלמטה, אלא הם כן מכריזים עליו מלמעלה. זה תוכנית אלוקית. כבר לא מדבר, כן, על פרנסה שמן השמיים וזיווג שהוא מן השמיים וכל הדברים שמעצבנים בן אדם, כל זה תוכניות אלוקיות. וממילא, כאשר אדם מתאמן בדיבור בנחת, מה שהוא עושה באימון הזה, הוא מחזיר לעצמו את השליטה לכל הפחות על המאפיין הראשוני של אדם, שזה המלל, הדיבור. ואז הוא מתאמן בלא לאבד שליטה. גם כשאני לא מרוצה, גם כשהדברים שגים אותי, הדיבור נעשה בשליטה. כיוון שהדיבור נעשה בשליטה, אדם יש לו רווח לחשוב בין מילה למילה, אז גם הוא שולט תודעתית על מה שהוא אומר. ולאט לאט הוא מתרגל להגיב אל המציאות מתוך ענווה, כלומר, אני לא מחליט על המציאות, אני לא יורה כל הזמן, אני לא באיזה טירוף הדעת וכו'. זה היסוד, בפעם שעברה דיברנו על הכעס כנגד שלוש העבירות החמורות, אבל על זה אני לא חוזר עכשיו. בואו נראה משהו כמעט הפוך לכל מה שדיברנו עכשיו, הסבר אחר לגמרי על הכעס. ההסבר הזה שאמרנו עכשיו הוא ההסבר הדומיננטי בחז"ל, הוא ההסבר הדומיננטי בכמעט כל ספרי המוסר והאמונה וכו'. גם הרב קוק בקבצים בעינייה וכו', בצורות כאלה ואחרות, מסביר כך את הכעס, אבל לרב קוק יש גם הסברים אחרים. אחד ההסברים החשובים מאוד נמצא כאן בשמונה קבצים, ח' ר' נ' א', בואו נלמד את זה, בסדר? הזוהר לא דילגנו, אנחנו עדיין בענווה, לא מבינים את זה, אז אחר כך בעזרת השם כשנתמלא ב... הכל יטופל, כל דבר בעיתו. אוקיי, שמונה קבצים, ח' ר' נ' א', בינתיים יש פה מתנת דפים כאן. יסוד הכעס בא מצד חיסרון היצירה הרוחנית. קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מובלט, דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. כל מלחמות גויים וכל רצח ושוד שבבני אדם, עד כל רוגז שבבעלי חיים, מארס הנחש עד הקיצת קטן שברמסים בכוונה של הזק, בא מצד הכעס הכללי העצור בעולם, שמצד ייצור כוח היצירה. וכל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים באיזוז מרוצתם, כל מה שהתורה תתגדל ותתעדר, השלום מתרבה בעולם. אז יחזק במעוזי יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. טוב. בואו נראה, אנחנו מדברים עכשיו על משהו שהוא לכאורה הפוך לגמרי מכל מה שדיברנו. אחר כך נעשה שלום ביניהם, כי סוף הפסקה זה שלום יעשה לי, נעשה שלום בין שני ההסברים, כי הם משלימים זה את זה. אומר הרב קוק משפט ראשון, קריטי, יסוד הכעס, מאיפה בא כעס? מה היסוד של הכעס בעולם, באנושות? הוא, כמו שאתם רואים, מדבר על הרבה מעבר לאנושות, אצל בעלי חיים, בבריאה כולה. מאיפה זה בא? מצד חיסרון היצירה הרוחנית. מפתיע. קודם אמרנו מצד הגאווה. ממצד יגדלת, כן? קודם אמרנו את זה. אבל פה אנחנו אומרים שזה בא מצד חיסרון יצירה רוחנית. לא גאווה. משהו אחר לגמרי. כמעט הפוך. בואו ננסה להגדיר. ננסה להסביר את זה. יש לאדם כוח אדיר של יצירה רוחנית, של פוטנציאל ליצירה רוחנית. כלומר, יש לנו נשמה, והנשמה שלנו באה מן העליונים, ממקום של רוח, לא של חומר, והיא בתוך החומר הזה, בתוך הגוף הזה, היא משתוקקת להופיע רוח, להופיע קודש, להופיע טוב, חסד וכו', אהבה. זה העניינה של הנשמה. עכשיו, הגוף לא תמיד עומד בהשתוקקות הזאת של הנשמה, לא בקצב שלה, לא ביכולות שלה, הוא בכלל לא בליגה שלה, של הנשמה. יש דברים שהנשמה מסוגלת, מצליחה לבטא, יש דברים שנחסמים. אומר הרב קוק, כל החסימות של הביטויים הרוחניים של הנשמה, של היצירה הרוחנית של הנשמה, כל החסימות לא הולכות לאיזשהו מקום. הן עצורות בפנים, הן עצורות ורוצות לצאת, הן עצורות ורוצות לצאת, ואם הן לא יצאו בצורתם הרוחנית, הן יצאו בצורה של כעס. וכיוון שבעולם שלנו כרגע עד לתיקונו, תמיד היצירה הרוחנית לא שלמה, אז תמיד יהיה גם כעס. אני אדגים את זה בצורה פשוטה בעולמנו. מה יקרה אם אנחנו ניקח בן אדם ואנחנו נאמר לו, תקשיב, מותר לך לעשות הכל בחיים. לעבוד במה שאתה רוצה, לדבר עם מי שאתה רוצה, לאכול מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה. רק דבר אחד, אסור לך לעשות בתכלית האיסור. אם תעשה את זה, אנחנו נהרוג אותך. מה זה הדבר הזה? אתה לא יכול להביע אהבה. אתה לא יכול. אתה לא יכול להחמיא לבן אדם. אתה יכול להגיד, אני אוהב אותך, מעריך אותך. אתה לא יכול לחבק אותו. אתה לא יכול שום הבעת אהבה. חוץ מזה, תעשה מה שאתה רוצה. מה יקרה לאותו אדם? נגיד שהאדם הזה אין לו ברירה, הוא שבוי, הוא חייב לעמוד בתוך הכללים הללו. מה יקרה? כמובן הוא יוכל, יכול להיות שהוא ייצור, יכול להיות שהוא יעשה כל מיני דברים. אבל יש כוח כל כך גדול באדם של אהבה, שאם אתה חוסם אותו ודוחק אותו, הוא רוצה להתפרץ, הוא רוצה להתפרץ, הוא לא יכול. אסור לחבק, אסור להגיד מילה טובה, אסור להחמיא, אסור לאהוב, אסור, אסור, אסור. הוא חסום. כמו, ממש כמו בגוף, אם הלב מזרים דם לאחד האיברים, ויש חסימה, 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 זה לא עובר, לא עובר, יש נמק. לפעמים גם יש אירוע, כן, אירוע מוחי, לא אירוע שמח, בסדר? אבל כאילו, יש נמק, זה לא עובר, והעסק שם הולך ו... כן, נמוק והולך ומת וכו'. מה שקורה שם זה זעם מאוד גדול של הכוחות הטובים דווקא. אדם הטוב, המחיה, רוצה להגיע, והוא לא יכול, והוא נאחר, הוא נאחר. כן? זה הכעס. אז נאמר כך, זה נכון באהבה, זה נכון אגב אפילו בחיוך. מה קורה אם נאמר לבן אדם, תקשיב, אתה יכול הכל, אתה יכול גם לאהוב. יכול להגיד אהבה, אתה יכול לשיר שירי אהבה, לכתוב שירי אהבה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. רק לחייך אל בן אדם אתה לא יכול. אתה לא יכול לחייך. אגב, יש כאלה שעושים את זה בהתנדבות, את הדבר הזה. יש משטר שלם, כן, בברית המועצות של של תקופת הקומוניזם, שלדעתי, כן, זה היה חוק לא כתוב, אבל לא מחייכים. לא מחייכים. אבל אני אומר, יש אנשים בהתנדבות לא מחייכים. מה אתה חושב? שאם אתה לא תחייך, ואתה תהיה חמור סבר כל הזמן, ואתה תהיה קשה כל הזמן. ויש כאלה אגב שעושים את זה לשם שמיים. מתוך כובד ראש, הם תמיד כובד ראש, הם תמיד עסוקים בכמה העולם נורא וצריך לתת לו בראש, וכמה זה וכמה ככה, והכל מתוך קדושה והכל זה. אבל תקשיב, אם אתה לא מחייך, כוח רוחני בנשמה של הערה, של עין טובה, של הופעת טוב, כוח כזה חסום, זה יתפרץ בכעס. אתה מתמלא קצף, אתה מתמלא זעם. למה? כי לא חייכת. כי אתה לא מחייך. ספרים על הרב צבי יהודה, שכשהיה ראש ישיבה, מרכז הרב, אז היו שני מועמדים להיות רמים באיזה שיעור. ואחד היה גאון, 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 והשני היה גאון, גאון, בלי גאון, גאון. פחות גאון, גאון. והוא בחר בזה עם הפחות גאון, גאון. ושאלו אותו למה. אז הוא אמר, כי הראשון לא מחייך. ככה הוא אמר. אין מה לעשות. יכול להיות גאון, גאון, גאון. אם אתה לא מחייך, אתה משהו תקוע. זה נכון על חיוך, זה נכון על אהבה. זה נכון על חסד. האדם יהיה הכל. הוא גם יאהב, הוא גם הכל. אבל הוא בחיים לא ייתן צדקה. יש כוח של חסד בעולם, שהוא נמצא בפנים, נשמתו רוצה לגלות את זה, והוא חסום, הוא חסום. זה יופיע בזעם. אני אסביר את זה דרך הצורה הכי פשוטה. הכוח הרוחני הראשון, הבסיסי הפשוט של האדם, זה כוח המלל, נכון? דבר, רוח ממללה, כוח רוחני, רוח ממללה. מה קורה לילדים שלא מצליחים לדבר בגן? לא טובים לדבר, עוד אין להם את המילים, עוד לא הוגים את האותיות וכו', וילדים אחרים כבר מדברים. מה קורה לילדים הלא מדברים בדרך כלל? בדרך כלל הם נושכים. זה מה שקורה. הוא לא מצליח לדבר, יש כוח יצירה רוחנית שרוצה לצאת, חסמת אותו, הוא לא יכול להופיע, אז הוא יופיע בזעם. כיוון שהכוח הזה קשור אל הפה, אז הוא יופיע בזעם הפה, אז הוא ינשוך. אותו כוח שיכול היה לדבר, עכשיו נושך. זה אותו עיקרון. וזה נכון על הכל. לכן אומר פה הרב קוק, דבר חשוב. קודם אמרנו, ככל שאתה גאוותן, רוצה יותר לבטא את עצמך, רוצה לשלוט, רוצה להחליט, רוצה זה, ככה אתה תתנפץ על המציאות ותהיה עלול לכעס. זה נכון. אבל יש עוד דבר שהוא ביסוד הכעס, והוא לא פחות ואולי עוד יותר נכון. והוא שככל שאנחנו, האנושות, לא נצליח לבטא ולגלות את הצדדים הרוחניים, העדינים, הקדושים שבנו, לבטא אהבה ולבטא אמונה ולבטא רוח וטוב וחסד ותורה וקדושה, ככל שנחסום חלקים כאלה, זה יצטבר וזה יתפוצץ בצורה של כעסים ועצבנויות. ככה זה עובד. עוד מעט אני אתרגם את זה רגע לשפה ממש יומיומית או לבית או כעסים בתוך בית, אבל בואו נמשיך רגע. יסוד הכעס בא מצד חיסרון היצירה הרוחנית. קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ותפארת מובלעת. יש איזה משהו רוחני רוצה להופיע, רוצה להתגלות. אהבה, תורה, חיוך, משהו רוצה לצאת. דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. חסמת את זה, אז הנשמה חנוקה. היא לא יכולה להתבטא, אז זה מתפרץ לה. בכעס. כל, עכשיו אומר הרב קוק, רגע, לפני המשפט הבא רק אני אומר. זאת הסיבה ששיטתו הכללית של הרב קוק הייתה, ואני אומר צריך לחזור אליה כי לפעמים אנחנו שוכחים את זה, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרישה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חוכמה וכו'. למה? בגלל שיש הבנה כזאת שהרישה בעולם, הכעס כביטוי חזק של רשעות, כדבר כזה, הרישה בעולם היא הרבה פעמים כוחות חיים רוחניים שלא ניתן להם להופיע, שלא יתגלו, ואז הם הופיע בצורה של רשע. עכשיו, מה אני אעשה בתור, לא יודע, המחנך, המודאג הזה, מה אני אעשה? אם אני עכשיו על הרשע הזה, אני אכניס קצף, אני אכעס עליו, אני אתעצבן, מה עשיתי לילד הזה, לאיש הזה, לתופעה הזאת, מה עשיתי? חסמתי אותו עוד יותר, אני אומר, אתה אפס, אתה גרוע, אתה חצוף, אתה זה. הוא עוד יותר נחסם, עוד יותר נחסם, עוד יותר כעס, עוד יותר רשע, זה מה שיקרה. במקום זה אומר הרב קוק, במקום שאנחנו נהיה עסוקים בלהפגין נגד הרוע, בלכעוס על הכעסים, במקום זה תפתח אפיקים של יצירה. תוסיף חוכמה, תוסיף קדושה, תוסיף טוב. אתה מוסיף, יש עכשיו אפיקים, צינורות, שהכעסים האלה יכולים אחר כך פשוט לא להיתקע בהם, כן? להשתחרר. עכשיו אומר הרב קוק, זה הסבר קוסמי, כללי. של כל מה שמתרחש בהוויה, שימו לב, כל מלחמות גויים, על מה נלחמים? מה זה כל המלחמות העקובות מדם? הרי אי אפשר להסביר כל מלחמה. זה הרבה פעמים באמת כי אתה אלים ושתלטני וכוחני, מאיפה זה בא? זה בא מזה, אם אומות היו מבטאות את עצמם, יודעות את תפקידם, מביאות את עצמם לידי ביטוי, הן לא היו כל כך אלימות, לא היו כל כך כעסניות. מלחמות גויים, מלחמות במגרשי הספורט, כן? מה, בן אדם בא לראות משחק כדורגל, הולך מכות. מה הסיפור? חיסרון יצירה רוחנית. הוא לא מגלה את עצמו בטוב, הוא לא... אני זוכר פעם, לקחתי אחד הילדים שלנו היום חובר לכדורגל, והיה לי עניין. לקחתי אותו לאיזשהו משחק. אבל אמרתי, כל האצטדיון הזה, זה הכל ניבולי פה ודברים. אמרתי, אנחנו באים, אנחנו יושבים, אבל לבד. באיזה כזה, אם אלה, המשחק לא מעניין, איזה ליגה א'. ישר, אה? סליחה. אשריך. אז הלכנו לאיזה יציע שומם, לבד, לבד, לבד. אף אחד לא היה שם, טוב, שבנו, הסתכלנו, האמת, הם שמים. ואז הגיעו חבורה של ארבעה ילדים, בכיתה ד' ג' משהו כזה, התיישבו באזור שלנו, אמרתי בסדר, לא מזיק. אחרי שתי דקות, כללות שלא שמעתן אוזן מאז בלעם. כללות, כללות. אמרתי להם, חבר'ה תקשיבו, כמו יש יציע שלא מעשנים, זה היציע של הלא מקללים. מה לא מקללים? אז אמר לי אחד הילדים, אז מה עושים במגרש כדורגל? ילד, ילד. כלומר, יש כל אירועי הספורט התחרותיים, כל הדבר הזה, אבטחה, שוטרים, ניידות, לא, מה הסיפור? לא ראיתי מישהו מביא להצגה שוטרים, אולי הריבו, השחקן הראשי, אין דבר כזה. מה זה? יש שם המון יצרים, המון אגרסיות שהולכים, מתפוצצים במקומות האלה. כל כך למה? כי יש חיסרון יצירה רוחנית. אגב, לכן גם אצל הקהל זה יותר מאשר אצל הספורטאים. אני לא מדבר על קרבות אגרוף וכאלה. כן, אבל אצל הקהל זה יותר אלים מאשר אצל הספורטאים. למה? כי הספורטאי הוא לפחות מבטא משהו. לא אומר שזה שיא היצירה הרוחנית לשחק כדורגל, אבל אני אומר שזה ביטוי, אפילו אומנותי, משהו. הוא מופיע, הוא מגלה כוחות, הוא עושה משהו, אז הוא צריך פחות להיות אלים. אבל הקהל הוא חסום, ומטבעו הוא גם אם אדם משקיע, וזה מה שהוא עושה, וזה מה שהוא הולך לראות, וזה החיים שלו, וזה הקבוצה שלו, וזה זה. אז יש הרבה כוחות חסומים, הרבה יצירה רוחנית שלא באה לידי ביטוי, ולכן זה אגרסיות שמתפוצצות. אז זה מלחמות גויים, וספורט תחרותי, עם כל האגרסיות שהוא מביא, ועוד ועוד ועוד. ממשיך הרב קוק ואומר, וכל רצח. ושוד שבבני אדם, מה פתאום קורה לאדם דבר כל כך לא הגיוני שהוא קם ורוצח מישהו? לא אומר אם יש סיבה מוצדקת שהוא נגיד תפס לו מקום חנייה או משהו, לא מדבר דברים כאלה מוצדקים. הוא אומר סתם בקטע של אלימות, כן, סתם עם זה. מאיפה זה בא הדבר הזה? זה הזוי, זה נגד כל היגיון. זה בא מזה שחסמת וחסמת ואתה לא מגלה רוח ולא מגלה טוב ולא מגלה זה, מתפרץ. ונגיד בזה, ככל שיש לך מאגרי רוח יותר גדולים, הסיכוי שזה יתפרץ בכעס יותר גדול הוא עוד יותר גדול. זה לא סתם שריש לקיש, כן, ראש הבריונים, ריש לקיש, נהיה גם ראש החכמים. זה לא סתם. זה כי זה עוצמות אדירות של יצירה רוחנית שנחסמו שם. אגב, זה כל המדרש שם, כל המדרש שהוא פוגש את רבי יוחנן שם בזה, מה הוא אומר לו שם? כן, יופייך לנשים, חלך להוראית, זה כל הדיון. יש לי כוחות, איך אני מוציא אותם? איך אני מגלה אותם? אמר לו רבי יוחנן. הוא אמר לו, יופייך לנשים, כלומר, כאילו, יש לך כוח. אומר ריש לקיש לרבי יוחנן, יש כוח פיזי נורא גדול בעולם שיש לך, והוא לא מתפרץ למקום הנכון, הוא לא מתממש בחטא. חבל. אומר לו רבי יוחנן, יש לך כוח נורא גדול, שהוא מתפרץ למקום הלא נכון, זה כוח של תורה, אתה חוסם, 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 זה הולך לאלימות, לפשע, לזה, חבל. מה הוא אומר לו? בסוף יש לי אחות יותר יפה ממני. אם אתה נכנס לתורה, אתה מקבל אותה. מה הוא מנסה לומר לו בזה? שכשאתה מנתב את היצירה הרוחנית הזו, שאתה מגלה את היצירה הרוחנית, לא רק שאתה לא מפסיד כוחות אחרים, אלא הכל מתנקז לתוך היצירה הרוחנית הזאת, גם היופי, האסתטיקה, הכל יהיה בפנים. ועד כל רוגז, שימו לב, זה מפתיע, כי זה עובר כבר בכלל לעולם החי, עד כל רוגז שבבעלי חיים, מערס הנחש, עד הקיצת קטן שברמסים בכוונה של הזק. אנחנו יודעים שנזקים של בעלי חיים בבבא קמא מתחלקים לשלושה. סוג אחד, שן. שן, חיה אוכלת, היא לא מתכוונת להזיק, היא מתכוונת ליהנות. מה מיוחד בשן? יש הנאה להזקה. היא נהנית, מה אתה רוצה? זה תמים. זה מועד מלכתחילה, כי עשויה לכך, אבל זה תמים במובן הזה שאין פה כוונה רעה. רגל, גם כן, אין הנאה לזיקו, זה דרך הילוכו, זה נורמלי, זה בסדר. בסדר, זה לא נזק. אבל הנזק היחיד שנקרא משונה. קרן משונה. למה היא משונה? שכוונתה להזיק ואין ענה להזיקה. זאת התנהגות לא נורמלית. לכן אנחנו פוסקים שפלגה נזקה כנסה. זה לא סביר ששור פתאום יקום בבוקר ויחליט לנגוח סתם לשם שמיים, לנגוח איזה פרה. אתה לא אוכל את זה, אז למה אתה הורס את זה? מה אתה מרוויח? החלטתי לבוא מתקבצות כל החיות אצל הנחש, אומרות לו מה היתרון לבעל הלשון? לשון הרע. אנשים הורסים חיים של אחרים, פרקים אותם, לא מרוויחים מזה כלום. רק עונג ההרס, עונג ההרסנות, אין שם כלום. אומר פה הרב קוק, כל כוונה להזיק שאין בה הנאה, שאין בה קיומיות של בעלי חיים, זה כי בעולם יש חיסרון יצירה רוחנית, וממילא גם בעלי החיים יש אצלהם איזה חסימות. הרי אנחנו יודעים, ככה רב קוק גם מסביר זה על בסיס אותה נבואה בישעיהו, יצא, כן, חוטר ישי וכו' וכו'. שם כתוב, גר זאב עם כבש, נמר עם גדי ירבץ. הרב קוק שיטתו שלעתיד לבוא, החיות יהפכו להיות מוסריות ברמה המוסרית האנושית הבסיסית. כלומר, הם יתוקנו, ממילא גם אצלם, כשהרוח לא מתגלה. זה נעצר. בואו נצא רק עם משפט אחד מעשי לפני שאנחנו עוצרים, ואני אומר כך, מה הנגזרת של זה? אם כעס נובע מגאווה, אז לכאורה, כדי להתמודד איתו, צריך לפרק את הגאווה של האדם, צריך לבנות בו ענווה וכו'. אבל יש הרבה כעסים, הרבה פעמים כשהילדים שלנו כועסים, כשבני זוג, כשאנשים סביבנו וכו', כשאנחנו עצמנו בכעס, הרבה פעמים לא צריך לפרק אותנו, לא צריך להוריד גאווה, הרבה פעמים צריך לגלות מה היצירה הרוחנית שלא יצרתי, מה הנקודה החיובית שאני יכול לגלות מתוך עולמי שהיא נחסמה, ובגלל זה הכל מתפרץ. ילד כועס בבית, במקום להוריד אותו ולהשתיק אותו, בואו נחשוב מה הוא יכול להיות. מה הוא יכול לגלות? זאת התנועה. טוב, נעצור פה. תודה רבה. לא לכעוס בינתיים, לא לכעוס.